חולין דף קוף חפ"א, מתחילים בעזרת השם, תחילת השורה השנייה וההלל. כשרוצים לקחת דוגמה לאיסורים קשים מאוד, בדרך כלל משתמשים במושג איסורי איוב. איוב באמת סבל איסורים קשים מאוד. יום אחד הגיעו הידידים שלו והחברים שלו לנחם אותו, אבל הוא לא קיבל את התנחומים שלהם, הוא אמר להם את הפסוק הבא: ואולם אתם תופלי שקר, אתם סתם מחברים פה דברי שקר, רופאי אליל כולכם, כולכם רופאים כמו אליל. מה זה אליל? אז הנה, למדנו במשנה, אחד מהדברים, שכשיש פה בשר, בשר של בהמה שחוטה לדוגמה, הוא נחשב אוכל. אוכל, אם הוא בגודל מספיק גדול, גודל של קביצה, יש לו טומאה של אוכלים. אנחנו יודעים שיש דבר שמטמא אדם וכלים, יש דברים שמטמאים אוכלים ומשקים. אוכל, יש אצלו את המושג של טומאה. עכשיו, הוא צריך להיות בגודל מסוים כדי שיהיה לו טומאת אוכלים, גודל של קביצה. אם יש לנו פה בשר פחות מגודל של קביצה, והעלל מצטרף איתו ביחד, אז הוא יכול באמת להיות בגודל של ביצה ביחד עם העלל, אז הוא מטמא טומאת אוכלים. עכשיו, מה זה נקרא עלל? מה זה המילה הזאת? שואלת הגמרא מהי עלל, אז יש לזה שתי פירושים. רבי יוחנן אמר מרתקה. מה זה מרתקה? זה גיד עבה לבן קשה שנמצא פשוט מתחת לצוואר והמפרקת, והוא למעשה זה מה שנקרא עלל. למה הוא מצטרף לבשר? בגלל שהוא נאכל, לבד הוא לא נאכל, אבל עם הבשר הוא יכול לאכל, יש מציאות כזאת. וריש לקיש אמר שזה קצת בשר שפלטתו סכין. כשמפשיטים את האור מעל הבהמה, אז יש חתיכות בשר מאוד מאוד קטנות שנדבקות לאור. החתיכות הקטנות האלה הם נקראים עלל. שואלת הגמרא מי טיבי, ואז מביאים את הפסוק הזה שאיוב אמר לאלה שניחמו אותו. אז הוא אומר להם ככה: ואולם אתם, שאתם באים לנחם את איוב, תופלי שקר, אתם סתם חברים פה דברי שקר. רופאי אליל כולכם, אתם כמו אחד שבא לרפא אליל, רוצה לרפא את מה שנקרא אלל. אז איך אתם תוכלו לרפא דבר כזה? אי אפשר לרפא הלל, ואתם, כמו רופא שבא לרפא הלל, הרי התנחומים שלכם לא באים לנחם אותי בכלל, ככה הוא אמר להם. עכשיו, רואים מפה שאליל זה דבר שאי אפשר לרפא אותו. ברגע שהוא קורס, לא שייך להציל את אותו אליל. מה זה הדבר הזה? אנחנו מכירים אליל בתור אלוהים אחרים, אל תפנו אל האלילים, אבל כאן הפסוק הזה באיוב מדבר על דבר מסוים שאפשר לרפא אותו. רופא שמרפא את המושג שנקרא אליל. אז איזה דבר אי אפשר לרפא? שאיוב אומר, אתם כמו רופא אליל של שקר שלא יכול לרפא בכלל. מה זה? אז בישלמה למנדה אמר מרתקה, לפי דעתו של רבי יוחנן, שאומר שעלל זה הכוונה אותו גיד שנמצא מתחת לצוואר והמפרקת, גיד לבן קשה. היינו דלאב בר רפואה, זה נכון, באמת כשהגיד הזה נפסק, אי אפשר לרפא את מי שזה נפסק לו. אלא למאן דאמר בשר שפלטתו סכין, לפי דעתו של ריש לקיש, שהכוונה של עלל זה סך הכל, כשמפשיטים את האור, קצת בשר שנפשט יחד עם האור, מה אי אפשר לרפא כשאדם קצת נחתך לו לא עלינו מהאור, עם טיפה בשר, ודאי שאפשר. הרי בר רפואה הוא, אפשר לקשור את זה, וזה נדבק לאותו מקום בחזרה. אין בזה שום בעיה, זה מתרפא. אומרת הגמרא, כן, הפסוק שאומר אליל, הוא מתכוון לעלל באמת מה שאמר רבי יוחנן. ריש לקיש גם מודה שהעלל של הפסוק מתכוון לגיד הזה שנמצא מתחת לצוואר והמפרקת. בעלל דקרא דכולי עלמא לא פליגי, שזה הכוונה למרתיקה, באמת. כי פליגי בעלל דמתניתין, המחלוקת בין רבי יוחנן וריש לקיש חולק עליו, זה דווקא במילה עלל שהמשנה מדברת עליה. ובאמת, בזה ריש לקיש סובר שזה לא הכוונה לאותו גיד, אלא זה הכוונה לאור שנדבק, לבשר שנדבק באור. אומרת הגמרא תשמע, מהסיום של המשנה שלנו, הגמרא מביאה עכשיו ראיה דווקא לריש לקיש. רבי יהודה אומר, העלל, כאן דובר אבל על העלל של נבלה, לא של אוכל רגיל, אלא של נבלה. נבלה, כמו שאנחנו יודעים, בכזית, מטמא, אם יש לנו פה בהמה, חיה או עוף, שלא מתה על ידי שחיטה, אלא מתה בצורה אחרת, אז היא מטמאה כנבלה. אז העלל המכונס, מה קורה אם כינסו את העלל ביחד, וזה נהיה השיעור של כזית, אם יש כזית במקום אחד, חייבין עליו. אם זה נאמר, אדם אוכל מהבשר של הנבלה הזאת כזית, הוא חייב מלכות, אם הוא נטמא מהנבלה הזאת, והוא אחרי זה נכנס לבית המקדש, או שהוא אכל קודשים, בטומאה, אז הוא יחייב יותר גרוע מזה, קראת. בסדר? ואמר רב הונה, על דברי רבי יהודה במשנה שלנו, והוא שכינסו, לא מדובר פה שהבשר הזה של העלל התכנס לבד, מדובר שבן אדם באופן יזום הלך ואסף את כל החתיכות בשר האלה, וזה גרם, ברגע שהוא כינס אותם יחד, הוא החשיב אותם, ורק אז יש להם דין של כזית שלם של נבלה. בישלמה למנדה אמר בשר שפלטתו סכין, לפי דעת ריש לקיש שאומר שעלה לכוונה, אותו בשר שהסכין דילג עליו כשהוא הפשיט את האור והשאיר את הבשר הזה דבוק לאור. אז מובן, היינו דחית כזית מחייב. אז מובן, למה אם יש כזית שכנסו אותו, כנסו יחד, כנסו אותו ואספו אותו יחד, באמת יהיו חייבים עליו בתור נבלה. אלא למנדה אמר מרתיקה, ולפי הדעה שסוברת שעלה לכוונה לאותו גיד שמתחת למפרקת והצוואר, אם כן, כי איקה כזית מה היה אבי, ואם יש כזית, אז מה? עץ באלמה הוא, כשאוכלים את זה לבד, זה סתם כמו חתיכת עץ, אז למה צריכים באמת להיות חייבים? עונה הגמרא, אליבא דרבי יהודה לא פליגי, ודאי שכולם מודים שמה שרבי יהודה אומר עלל, שאם כנסו עלל של נבלה, חייבים, ודאי הכוונה לפיסות בשר שדבוקים לאור, זה ודאי, כי פליגי, במה נחלקו? שיש דעתו של רבי יוחנן שהוא אומר שעלה לכוונה מרתיקה, זה דווקא נאמר אליבא דרבנן, לפי דעתם של תנא קמא, שהם מדברים על הלל של אוכל להצטרף לקביצה. רבי יוחנן אמר שכמו בשר שפלטתו סכין, גם מרתיקה נמי זה גם נקרא הלל, והוא מצטרף לכזית. לפי רבי יהודה לא צריך שהוא יצטרף לכזית. כאן בעמוד הזה צריך לשים לב שכשכתוב את המילה מצטרף, הכוונה שזה לא נקרא אוכל בפני עצמו, אלא כשהוא נמצא עם אוכל, דרך אגב, הוא גם יכול לאכל. זה סוג של דבר שבדרך כלל לא אוכלים אותו לבד, אבל כשהוא כבר חלק מתוך אוכל, כבר אוכלים אותו גם כן. אז לפי דעתם של תנא קמא, המרתיקה הזה גם כן מצטרף לכזית. רבי יהודה סובר שזה נחשב בשר גמור, לא צריך לצרף אותו, ככה רש"י מסביר. וריש לקיש אמר, הוא סובר שהעלל בין תנא קמא, בין רבי יהודה מודים שהוא הדבר הזה, זה דווקא בשר שפלטתו סכין, דווקא אותו בשר שדבוק לאור בשעה שמפשיטים את האור על ידי הסכין, זה הכוונה העלל, גם לפי רבי יהודה וגם לפי תנא קמא, אבל מרתיקה, אבל אותו גיד שנמצא מתחת למפרקת והצוואר, זה סתם עץ ולא מצטרף אפילו לא לבשר. שואלת הגמרא, היי בשר שפלטתו סכין, שכולם מודים שברגע שהוא עם בשר הוא מצטרף, אבל לבד הוא לא נחשב בשר. אין חידמי, באיזה מקרה זה מדובר, אותו בשר שפלטתו סכין. איד חשיב עלה, אם בשעה שהבן אדם אסף את החתיכות בשר האלה, הוא חישב עליהם לאכילה, כן, ובן אדם הזה הוא חסכן מאוד גדול, או אחרים יקראו לו קמצן, או אחרים יקראו לו אני מרוד ואביון, שכל טיפת בשר שדבוק לאור, לא משנה איפה, הוא מגרר אותו ומקבץ אותו לאכילה. נו, הבן אדם הזה חישב על זה לאכילה, אפילו באמפי נפשי מתאמה. הרי גם אם הוא נמצא בלי חתיכת בשר אחרת, הוא לא צריך לצרף אותו לבשר אחר כדי שזה יחשב אוכל. הוא בעצמו בשר, הבן אדם מקבץ אותו לאכילה. וזה לא חשיב עלי. אם הבן אדם אומר, תאור, הוא עם החתיכות בשר שולח את זה לאבד אותו, לעשות מנו קלף לספרי תורה, תפילין ומזוזות, הוא לא מעוניין בחתיכות בשר האלה. אז בתולי בתלי, הוא מביטל לגמרי את הבשר הזה. אז אם כן, איך זה מצטרף עם בשר? באיזה מקרה מדובר פה על חתיכות בשר האלה? הם לא אוכל בפני עצמם, אבל כשאתה מצרף אותם לבשר אחר, הם כן עכשיו עם אוכל. באיזה מקרה זה מדובר? רבי אבין ורבי מיאשה, כל אחד מהם תירץ תירוץ אחר. אחד אמר, מדובר פה, מקצתו חישב עליו. הבן אדם הזה, כשהוא כנראה הוריד את האור, הוא ראה שנתלש די הרבה חתיכות בשר. אז הוא אמר, לא את כל החתיכות בשר האלה, אני אשלח לאלה שסוחרים באור ומאבדים את האור. חלק מזה אני כן רוצה לגרד ולהשתמש עם זה בתור לאכילה. אבל הוא לא פירש איזה חתיכות בדיוק, אני כבר אראה אז, משעת מעשה, אני אקח עם הסכין, נגרר את זה, אז נראה כבר בדיוק איזה חתיכות אני רוצה. הוא לא חישב בדיוק איזה מתוך החתיכות. את חלק מהחתיכות שדבוקות באור, הוא מעוניין בהם לאכילה. חלק לא, הוא לא קבע, הוא לא החליט עדיין מה כן ומה לא. אז ככה, מקצתו חישב עליו, ולכן, מכולו לעשות כביצה לטומאת אוכלים ודאי שלא, כי ודאי הוא לא התכוון את כל החתיכות בשר, שאותם הוא ילך ויוכל. אז לכן אי אפשר לצרף מהכל כביצה. אבל כשיש לו פה אוכל פחות מכביצה, ועוד טיפה להשלים לכביצה, או, פה זה כבר יכול להצטרף, כי מתוך כל החתיכות ודאי שיש קצת שהוא התכוון בו לאכילה. ואחד אמר, תירוץ אחר, פה מדובר שמקצתו פלטתו חיה. מדובר פה למשל המזל של אותו בהמה לא היה משהו מיוחד. ובדיוק איזה כלב למשל נשך אותו, ועם הבשר ככה חתך אור והבשר, וככה נדבק לאור קצת בשר, ואחרי זה שחטו את הבהמה הזאת, ואז כשבאו להוריד את האור, גם כן נדבק חתיכות של בשר לאור. אז יש פה חלק מהחתיכות בשר שדבוקים לאור, זה בעקבות הנשיכה של החיה, וחלק אחר של הבשר זה בעקבות הכילוף של האור. אז אם כן, כן, מקצתו פלטתו חיה ומקצתו פלטתו סכין, ולכן להגיד שזהו לגמרי יהיה החתיכות בשר שעל האור יצטרפו לקביצה לטומאת אוכלין, זה ודאי שלא, כי מה שהחיה תלשה זה ודאי, ודאי נחשב אוכל. כי אף פעם לא הגיע פה בן אדם ואמר, תשמע, את החתיכת בשר הזאת אני לא מעוניין בה, אני שם עם זה, שם את זה עם האור, לשלוח לאיבוד. את האור הזה אני שולח לאיבוד, שיעבדו את זה. אלא, חיה, כלב, הלך ועשה נשיכה. הבעלים של הבהמה לא ויתר אף פעם על חתיכת בשר הזאת, אז זה ודאי יכול להצטרף כביצה. לעומת זאת, החתיכת בשר שנדבקה לאור בשעה שהבעלים הפשיט את האור מעל גבי הבהמה, על זה הוא בוודאי ויתר בעל האור, ולכן זה לא מצטרף. אז עכשיו כשאנחנו רוצים לצרף רק מהבשר שעל האור כביצה שלמה של טומאת אוכלים, אנחנו לא יכולים. למה? בגלל שיש פה גם כן חתיכות שהבעלים מיוזמתו הלך וכשהוא חתך את הבהמה ויתר עליהם וביטל אותם, לא התכוון לאכול אותם. אבל לעומת זאת, את אותם חתיכות שהחיה חתכה והדביקה לאור, על זה אף אחד לא ויתר אף פעם. אז לצרף את החתיכות של הבשר שעל האור אפשר, כי בתוך זה גם יש את החתיכות שהחיה תלשה. אבל לעשות מזה כביצה שלמה זה אי אפשר, כי אז נצטרך גם לצרף את מה שהבעלים ויתר וביטל בכוונה, וזה אי אפשר לעשות. אומרת הגמרא תנא נתם, למדנו משנה, החרטום. פה זה מדובר לגבי נבלת עוף טהור. כמו שאנחנו יודעים, עוף שמת לא על ידי שחיטה כשרה, אם האדם ייגע בו לא יטמא. גם אם הוא ייגע באוכל לא מטמא את האוכל. אבל מה? באדם שיקח כזית מהנבלת עוף טהור ויוכל, ברגע שהוא בולע מנבלת עוף טהור, בבית הבליעה הוא נטמא, והוא נטמא והבגדים שלו נטמאים. אותו בן אדם שאכל. עכשיו, אבל הנבלת עוף טהור זה נחשב אוכל. אז הוא יכול לקבל טומאת אוכלים. אבל איזה חלק מתוך הנבלת עוף טהור מקבל טומאת אוכלים? אז ככה, החרטום, זה הכוונה המקור של העוף. כן, יש כאלה ששואלים, מאיפה הבסיס לזה שעושים כפרות על תרנגולות בערב יום הכיפורים? אז מישהו אמר, זה לץ. הוא אומר, מאיפה הבסיס? אני לא יודע, אבל מקור יש לזה ודאי. התרנגולות האלה יש ודאי מקור. בכל אופן, החרטום זה הכוונה למקור, שעם זה הם אוכלים, העופות. והציפורניים, שתי אלה נחשבים כמו יד. שעם היד הזאת מחזיקים את הבשר, ולכן מתאמין, אם יש פה איזה שרץ מסוים שנגע בהם, הם מכניסים טומאה לבשר של העוף. ומתאמין, ברגע שהעוף הזה נטמע על ידי שרץ, אם החרטום נוגע באיזה אוכל מסוים, הוא מטמא אותו. ובנוסף, מצטרפים. חלק מהם, מהחרטום וחלק מהציפורן, כמו שמיד נראה, מצטרפים לבשר בעצמו, כי החלק הזה נאכל ביחד עם הבשר. עכשיו, שואלת הגמרא, חרטום, איך הוא מצטרף לאוכל? עץ באלמה הוא, מי שפעם מישש את המקור, את החרטום של העוף, רואה שזה ממש קשה כמו עץ, אי אפשר לאכול אותו. אז אם כן, איך הוא מצטרף לבשר לטומאת אוכלים? עונה הגמרא, זה לא כל החרטום. אמר רב אלעזר, בחרטום התחתון. מדובר פה, כשהוא פותח את הפה, את המקור שלו, יש את החלק העליון ויש את החלק התחתון. מדובר בחלק התחתון, שואלת הגמרא, נו, ואז מה? תחתון אינה מעץ באלמה, הוא גם המקור התחתון, כמו השפתיים, שפה עליונה, שפה תחתונה, במקור יש את המקור העליון והמקור התחתון. המקור התחתון קשה כמו עץ, בדיוק מה המקור העליון. אומרת הגמרא, אמר רב פאפא, תחתון של עליון, הכוונה היא לא החלק של השפה, אם אפשר לקרוא את זה לפי פה, החלק השפה התחתונה, לא, דובר פה בשפה העליונה בדווקא. המקור, יש שם מין ריפוק, שכבה כזאת דקה של בשר יותר רך, מתחת לחלק העליון של המקור. כן, כשהעוף פותח את הפה, אז החלק העליון למטה, יש שם כזה מין שכבה מאוד מאוד רכה, לא מאוד מאוד רכה, יחסית רכה, שהיא ראויה לאכילה, והיא באמת מצטרפת לבשר, כי היא ראויה לאכילה. זה לגבי חרטום. מה עם הציפורניים? אפשר לאכול ציפורניים? אומרת הגמרא, זה הרי עץ באלמה. אמר רבי אלעזר, מקום המובלעים בבשר. השורש של הציפורן, כשהוא מובלע בבשר, הוא רך ובאמת הוא ראוי לאכילה. פה אנחנו עוברים למשנה. המשנה אומרת קרניים, שזה אחד מהדברים שמצטרפים לשיעור של כביצה. אם יש פה אוכל פחות מכביצה, עם הקרניים זה מצטרף לכביצה. שואלת הגמרא איך זה מצטרף לכביצה, זה הרי גם כן עץ, ממש כמו חתיכת עץ. אמר רב פאפא, דובר פה סמוך לעיקר הקרניים, מקום, במקום שחותכים ויוצא מהם דם, זה רך שם וזה באמת ראוי לאכילה, זה מצטרף לבשר כביצה של טומאת אוכלים. עוד למדנו במשנה, כי היוצא בו, השוחט באימה, למדנו שם דבר כזה. אם יש כאן שילוב של ארבעה דברים. ישראל, שזה דבר ראשון. דבר שני, ששוחט. דבר שלישי, בהמה טמאה. דבר רביעי, לעובד כוכבים. רש"י אומר שם על המשנה, שכל אחד מארבעת הפרטים האלה הוא ממש קריטי בשביל התוצאה של ההלכה. אז אם, עכשיו, כמובן, כמו שאנחנו יודעים, נתאר את זה בעברית פשוטה, שמגיע איזה אחד מוסטפה ליהודי, אומר לו, תשמע, יש לי פה גמל, אני רוצה שתשחוט לי אותו. אז זה בדיוק המקרה שמדובר פה. הולך היהודי, לוקח את הסכין של השחיטה, בלי פגימות, ככה סכין כשר לגמרי, ובלי ברכה כמובן, הולך ושוחט את הגמל כמו שזה שור. ממש, שחיטה כשרה. מה אפשר לקרוא לזה כשרה, כן? אבל שחיטה כאילו, אם זה היה בהמה כשרה, אז זה היה יכול להיות שחיטה כשרה. והבהמה, מיד אחרי השחיטה, הרי מפרקסת. בשעה שהבהמה מפרקסת, היא עדיין נחשבת עבר מן החי. והרי לבן נוח, אדם שהוא אינו יהודי, אסור לו מדין התורה לאכול עבר מן החי. ולישראל, מדין תורה זה מותר. עכשיו, המשנה לימדה אותנו שבשלב הזה, אם אדם לוקח חתיכה מהבשר, אם יש פה, נאמר, אפילו לא לוקח חתיכה מהבשר, אם זה נגע בשרץ, לדוגמה, הגמל הזה בשעה שמפרקס, הוא נטמע כמו אוכל. למרות שהגמל הזה כרגע לא ראוי לא ליהודי ולא לבן נוח. ליהודי הוא לא ראוי כי זה בהמה טמאה, ולבן נוח שאינו יהודי זה לא ראוי כי זה עבר מן החי. בכל זאת הוא מטמא כמו אוכל. למה? מכיוון שהיה פה שחיטה, שם של שחיטה. אבל אחרי שכבר תמות לגמרי, כמובן שלא יהיה פה טומאת אוכלים, אלא זה יהפוך להיות נבלה. אבל כל זמן שמפרקסת, יש לה טומאת אוכלים. זה ההלכה שלמדנו במשנה. כדי להבין את הגמרא, צריכים גם כרגע להקדים את מה שהברייתא מוסיפה. מה קורה במקרה הפוך? שבא יהודי, פונה למוסטפה, לאדם שאינו יהודי. הוא אומר לו, תשמע, יש לי פה עכשיו שור, שור כשר, מעולה. אני רוצה שאתה תשחוט אותו. מדוע פה עובד כוכבים ששחט, שחט, לא הרג סתם, שחט שחיטה, בהמה טהורה, שור, לישראל. במקרה כזה אומרת הברייתא, גם אותו דבר, שכמובן ששחיטה אותי היא נבלה. שחיטת עובד כוכבים, מכיוון שהוא לא ישראל, הוא לא שייך בהלכות שחיטה, השחיטה שלו היא נבלה, היא אסורה. אבל במקרה שהבהמה מפרקסת, באותו שלב, מכיוון שהיה פה שחיטה, היא נחשבת אוכל, והיא מטמאת טומאת אוכלין. ברגע שהיא תמות, היא תחשב נבלה, והיא לא מטמאת טומאת אוכלין. אלה שתי ההלכות. עכשיו באה הגמרא ואומרת, אמר רב אסי, יש תנאים כאלה ששונים ששחיטת ישראל בטמאה. כמו שאמרנו, המוסטפה ביקש מישראל שישחוט לו גמל, והיא עדיין מפרקסת, עדיין מזיזת האיברים. ושחיטת עובד כוכבים בתאורה, שוחט מוסטפה את השור לישראל, כמו הדוגמה השנייה, בתאורה. אז אמרנו שזה מתמד, כל זמן שהיא מפרקסת, זה מתמד כמו אוכל. אז הם מצריכים לזה שתי תנאים. תנאי ראשון, צריכים גם מחשבה. זאת אומרת, זה ששוחט, בכל אופן, מדובר פה, כששוחטים את הבהמה, מחשבים עליה שמעוניינים להשתמש בה לאכילה, ורק אז, בשעה שהיא מפרקסת, היא מטמאה כאוכל. זה תנאי ראשון. תנאי שני, והכשר מים ממקום אחר. זה לא מספיק אדם שניתז מהבהמה, שזה בדרך כלל אחד מהמשקים שמכשירים אוכל לקבל טומאה, כמו שאנחנו מכירים שיש שבעה משקים שמכשירים אוכל לקבל טומאה. כי הרי אמרנו, אוכל, אם אף פעם לא נשפח עליו משקה, הוא לא נטמא, יגע בו שרץ, הוא נשאר טהור. רק אם נשפח עליו מים, זה גזירת הכתוב, נשפח עליו מים, הוא מוכשר לקבל טומאה. עכשיו, גם אם נשפח עליו דם, הוא גם כן אחד משבעת המשקים, זה אמור להכשיר אותו לקבל טומאה. אבל במקרה הזה, אם הבהמה מפרקסת בשחיטה של ישראל לבהמה טמאה, או בשחיטה של אינו יהודי, בבהמה טהורה עבור ישראל, בשתי המקרים האלה זקוקים בנוסף לדם גם לשפוך מים, כי הדם לא מכשיר את הבהמה הזאת לקבל טומאה, זה לא נחשב משקים שמכשירים לקבל טומאה. שואלת הגמרא על התנאי השני, הכשר למה לי, בשביל מה צריך למען השם להכשיר את הבשר בכלל כדי שהוא יקבל טומאה בתור אוכל? הרי סופו לטמא טומאה חמורה, הרי בסופו של דבר זה הופך להיות נבלה הבשר הזה. כי הרי ברגע שתסיים לפרקס בין הבהמה הטהורה שנשחטה על ידי אינו יהודי, בין הבהמה הטמאה שנשחטה על ידי יהודי, בסופו של דבר הם יפכו להיות נבלה, כי הרי שתיהם השחיטה היא לא כשרה בסופו של דבר. וכל שסופו לטמא טומאה חמורה, פה יש הלכה שווה מיליון דולר לפחות, הרבה יותר. הלכה לא ידועה. כל שסופו לטמא טומאה חמורה, כל דבר שכרגע הוא טמא בטומאה קלה, אבל בסוף הוא מגיע לטומאה חמורה, איזה טומאה חמורה? אב הטומאה, טומאה חמורה יותר. לא באי הכשר, כבר עכשיו הוא מקבל טומאה, בלי שיכשירו אותו לפני כן על ידי משקים לקבל טומאה. במקרה שלנו, הרי אותו אוכל שכרגע בהמה מפרקסת יש לה טומאת אוכלים נניח, הרי בסופו של דבר היא תגיע לטומאה חמורה של נבלה, שזה אב הטומאה. הנבלה היא עצמה כמו אב הטומאה, נחשבת אב הטומאה. אז אם כן, כבר לפני שהיא אב הטומאה, לפני שהיא נבלה, כשעדיין אוכל, היא מוכשרת לקבל טומאה בלי משקים, כי היא סופה לקבל טומאה חמורה. דתני דבר רבי ישמעאל, הפסוק אומר, הפסוק שהוא המקור למושג של שאוכל שנהיה מוכשר לקבל טומאה, וחיותן מים על זרע. דווקא לקחו את הדוגמה של זרע בתור אוכל, כדי להשוות אוכל לזרע. מה זרעים שאין סופם לטמא טומאה חמורה, אין סיכוי לאותו אוכל, פירות, כל אלה שהצומח, אין לו סיכוי לעולם לקבל טומאה של אב הטומאה. בחיים הוא לא יגיע לזה, גם אם הוא יגע באמת בעצמו, הוא לא יהיה דרגת אב הטומאה. זה חידוש. אוכל בחיים לא נהיה אב הטומאה. רק הם צריכים הכשר על ידי אחד משבעת המשקים. אבל אף כל שאין סופו לטמא טומאה חמורה של אב הטומאה, הוא צריך הכשר. אבל נבלה הרי בסופו של דבר תהיה אב הטומאה, אז מה צריך להכשיר אותה על ידי משקים? ממשיכה הגמרא עם השאלה. ותניא, אמר רבי יוסי, מפני מה אמרו, יש משנה שאומרת, נבלת עוף טהור צריכה מחשבה. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים שנבלה של עוף טהור, נבלה של עוף טהור, כמו שכבר אמרנו קודם, היא בעצמה מטמאה. אבל מה? היא רק מטמאה כשאדם לוקח כזית ובולע אותה. וכשזה מגיע לבית הבליעה של אותו אדם, הוא נטמא וגם הבגדים שלו נטמאים. אבל אם סתם בן אדם נוגע בנבלת עוף טהור, זה לא מטמא אותו. אבל הרי זה אוכל. זה אוכל. מי שלא שומר על כשרות, בשבילו זה אוכל. מה פירוש מי שלא שומר על כשרות? מי שלא צריך לשמור על כשרות. מי שלא שומר על כשרות, אז צריך להתחיל באמת לשמור. אבל אדם שהוא לא יהודי, בשבילו זה נחשב אוכל. אז אם כן, הנבלת עוף טהור הזאת יכולה לקבל טומאה כמו כל אוכל אחר. אבל בשביל שהיא תוכל לקבל טומאת אוכלים, צריך שבאדם יחשב שהוא מעוניין להשתמש עם זה לאכילה של איזה אנשים שהם אינם יהודים. רש"י פה מביא דבר מעניין, סתם עוף הוא מיועד לאכילה בכל מקרה. לא צריך לחשוב עליו שהוא יהיה מיועד לאוכל. אבל כאן מדובר בכפר של אנשים עניים מרודים שלא רגילים לאכול עוף. אז אצלם צריך מחשבה במיוחד על נבלת עוף טהור שמעוניינים לאכול אותה. ועוד חידוש, אינה צריכה הכשר. לא צריך שזה נבלת עוף טהור, לא צריך שישפך עליהם אחד משבעת המשקים כדי שיהיה מוכשר לקבל טומאה בתור אוכל. למה? פה אומרת הברייתא את אותו חידוש, את אותו יסוד שאמרנו מקודם. מפני שסופה של הנבלת עוף טהור לטמא טומאה חמורה. כי אם בן אדם יבלע חתיכה מנבלת עוף טהור, הוא עצמו יטמא וגם הבגדים שלו יטמאו. אז לכן, הנבלת עוף טהור, מכיוון שהיא עתידה לטמא טומאה חמורה, היא כבר עכשיו לא זקוקה להכשר לקבל טומאה. אז אם כן, מה באמת התנאי השני שאמרנו שצריך להכשיר את הבשר לקבל טומאה? אמר חזקיה, מפרקסת יכול להיות שזה לא אותו דבר כמו נבלה. למה? הועיל ויכול לגוררה ולהעמידה על פחות מכזית. אתה אומר שדבר שסופו לטמא טומאה חמורה, כבר עכשיו בתור אוכל לא צריך להכשיר אותו על ידי משקים. אתה צודק. אבל את אותה בהמה מפרקסת, מי אמר לך שהיא תגיע אי פעם לטמא טומאה חמורה? אולי לעולם היא לא תגיע לזה. יכול מאוד להיות שתוך כדי שהיא מפרקסת, יכניס אותה למיקסר, וזהו, יעשו ממנה חתיכות פחות מכזית. ואז לא יהיה פה שום טומאה של נבלה, כי טומאת נבלה זה רק בכזית. אמר לרבי ירמיה לרבי זיירה, ומי אמר חזקיה הכי? וחזקיה אומר שמפרקסת, כל זמן שמפרקסת היא נקראת אוכל, היא לא נקראת נבלה. מה, היא לא נבלה? לפי חזקיה. אמנם המשנה גם אומרת ככה, אבל חזקיה לא מתאים שיגיד דבר כזה. והיתמר שחט בשניים. אם אדם שחט בבהמת מאה, שני סימנים. או רוב שניים. שחיטה כשרה. ועדיין היא מפרקסת. צריכים לב שתי הפרטים. זה מדובר בשחיטה שהיא עדיין מפרקסת. עכשיו, מדובר פה בבהמת מאה. חזקיה אמר, אינה לאיברים. זאת אומרת, לבן נוח היא לא נחשבת איבר מן החי. היא לא נחשבת איבר מן החי. רבי יוחנן אמר, ישנה לאיברים. היא כבר נקראת עכשיו איבר מן החי. היא נקראת עכשיו איבר מן החי כל זמן שמפרקסת. במה הם נחלקו? לא בזה. חזקיה אמר, אינה לאיברים, כי לפי דעתו מתה היא. כנראה שכשהיא מפרקסת, היא לא אוכל, אלא נקראת נבלה. חורה. ורבי יוחנן אמר, ישנה לאיברים, כי לפי דעתו לאו מתה היא, ולכן היא איבר מן החי. למה זה באמת לפי חזקיה היא לא נקראת איבר מן החי? כנראה כי כבר נחשבת מתה, אז היא נקראת נבלה. אז איך אתה אומר שמפרקסת, יש לה דין של טומאת אוכלים לפי חזקיה? עונה הגמרא, אמר לי, לפי דעתו של חזקיה, מפרקסת היא באמת מתמה. למה? כי יצתה מכלל חיה, מכלל חיה, היא כבר לא נחשבת איבר מן החי, אבל בכלל מתה לא בת. היא לא נקראת עדיין נבלה, זאת אומרת, היא כבר לא עבר מן החי, אבל גם נבלה היא לא, היא משהו באמצע. מטמאה בתור טומאת אוכלים בלבד. אומרת הגמרא גופה, שחט בה בבהמה טמאה, שניים או רוב שניים, ועדיין היא מפרקסת, במקרה שעליו דיברנו. בהמה טמאה שנשחטה והיא עדיין מפרקסת, חזקיה אמר אינה לאיברים, אין פה איסור של עבר מן החי לבן נוח. רבי יוחנן אמר, ישנה לאיברים, זה כן אסור משום איבר מן החי לבן נוח. אמר רבי אלעזר, נקוט לעד הרבי יוחנן בידיך. קח את מה שאמר רבי יוחנן, שלפי דעתו, מפרקסת אסורה משום איבר מן החי. למה? בוא תשמע עכשיו ברייתא. שם תראה באמת שזה בדיוק ככה, שמפרקסת, היא נחשבת כבר איבר מן החי. ברייתא. תתנה רב הושעיה כבתי. רבי הושעיה באמת אומר כמו דעתו של רבי יוחנן. שעוד פעם, מפרקסת, נחשבת עבר מן החי והיא אסורה לבן נוח. תתנה רבי הושעיה, ישראל, זה דבר ראשון, צריך לשים לב, ששחט בהמה טמאה, אז שחת זה דבר שני, בהמת טמאה דבר שלישי, לעובד כוכבים. עכשיו, השחיטה הייתה שחיטה כשרה. שחת בשניים, או רוב שניים, ומפרקסת, אומרת הברייתא, מטמאת טומאת אוכלים. אם שרץ נגע בה, נחשבת כמו אוכל. אבל לא טומאת נבלות. היא עדיין בחיים, היא לא מתה לגמרי, היא עדיין מפרקסת. עבר הפורש ממנה, הוא מטמא כמו עבר הפורש מן החי. ובשר הפורש ממנה, מטמא כמו בשר הפורש מן החי. והוא אסור באכילה לבני נוח, ואפילו לאחר שתצא נפשה. מה רואים מפה? מפרקסת, עדיין נחשבת עבר מן החי, והיא אסורה לבן נוח. אז בדיוק כמו שאמר רבי יוחנן. בסדר? יש לנו ראיה נפלאה, אבל הברייתא שהבאנו, כבר נקרא אותה עד הסוף, והיא באמת ברייתא מפורטת ונפלאה. ממשיכה הברייתא. שחט בה, רק אחד, סימן אחד, קנה או ושת, או רוב אחד, שזה גם כן כמו סימן אחד, אבל זה לא שחיטה כשרה, והיא מפרקסת, אינה מטמאת טומאת אוכלין, כי לא היה בה שחיטה. כל המושג שאפילו בהמה שעתידה להיות נבלה, כל מיני שמפרקסת היא נקראת אוכל, זה רק אם היה בשם שחיטה, אבל ברגע שרק סימן אחד נשחט, או רוב סימן אחד, בבהמה, זה לא נקרא שחיטה, ולכן היא לא מטמאת טומאת אוכלין. נחרה, דהיינו שהוא חתך את הסימנים לא על ידי שחיטה, אז זה פשוט שאין בטומאה של כלום, כמו אם היא מפרקסת, כמו במקרה הקודם. ועובד כוכבים, פה זה לא ישראל ששחט, אלא ועובד כוכבים ששחט, בהמה טהורה לישראל, במקרה ההפוך, כמו שהזכרנו במקרה הקודם. לא ישראל ששחט בהמה טמאה לעובד כוכבים, אלא עובד כוכבים ששחט בהמה טהורה לישראל. הוא מפרקסת, מטמאת טומאת אוכלים. למה? כי היה שחיטה. אבל לא טומאת נבלה, כי היא עדיין מפרקסת. עבר הפורש ממנה טמא כמו שהוא פורש מן החי, עבר מן החי, ובשר הפורש ממנה כמו בשר הפורש מן החי, ולכן אסור לבני נוח, ואפילו לאחר שתצא נפשה, כי זה פשוט מאוד נחשב עבר מן החי. מה קורה אבל אם לא היה פה שחיטה? שחט פרק סימן אחד, או רוב סימן אחד והיא מפרקסת, אבל לא היה פה שחיטה. אינה מטמאת טומאת אוכלים, כי לא היה פה שם שחיטה. נחרה, שהוא חתך את הסימנים לא על ידי שחיטה, גם זה פשוט שאין בה טומאה של כלום במפרקסת, כמו במקרה הקודם. עכשיו, מה קורה במקרה ששחט עובד כוכבים במקום הסימנים, בסימנים עצמם, אבל במקום שאין עושה אותה טריפה? זאת אומרת, הוא חתך, למשל, חצי מהקנה. חצי מהקנה, בהמה שנחתך לחצי מהקנה, היא לא נקראת טריפה. ובא ישראל וגמרה. הוא שחט את שתי הסימנים. הוא סיים את השחיטה של הסימנים. כשרה. למה? כי זה בהמה טהורה שנשחטה על ידי ישראל. זה שהעובד כוכבים חתך לחצי מהקנה, הוא לא עשה כלום בעצם. זה לא נקרא שחיטה וזה לא נקרא טריפה. מה קורה אם שחט ישראל חלק מהסימנים, בין במקום שעושה אותה טריפה ובין במקום שאין עושה אותה טריפה? אבל הוא התחיל את השחיטה, אבל מי עשה את עיקר, מי הוציא את החיות של הבהמה? הוא בא עובד כוכבים וגמר שחיטתו, אז היא פסולה אותה בהמה. למה? כי עיקר הוצאת החיות היה על ידי עובד כוכבים. עצה טובה, אומרת הברייתא, הרוצה שיאכל מבהמה קודם שתצא נפשה, כי כל זמן שעדיין יש בה את ה... שעדיין מפרקסת, היא בריאה, יש בה, היא נותנת כוח. מדרבנן זה אסור, כן, אבל מדין תורה, ככה, מדרבנן זה אסור כל זמן שמפרקסת, אבל אם אדם רוצה לאכול חתיכה ולחתוך אותה קודם שתצא נפשה, חותך כזית בשר מבית שחיטתה, זאת אומרת מהצוואר, איפה שלא צריך להפשיט אור, כי כבר מלא שם זה בשר בלי אור, ומולכו יפה יפה, יותר מסתם חתיכת בשר, כי ברגע שעדיין הבהמה לא סיימה את הפרקוס, אז אדם עדיין לא יצא לגמרי, כי הבהמה, בשעה ששוחטים אותה, היא נוחרת ומוציאה את הדם מאוד מאוד בזרם חזק, ואז כל הדם יוצא. אבל אם חותכים ממנה חתיכת בשר לפני שכל הדם יצא, אז בשביל להוציא משם אחר כך את הדם, צריך למלוח יותר חזק מסתם מליחה, ומדיחו יפה יפה, גם לפני המליחה, גם אחרי המליחה. וממתין לה עד שתצא נפשה. פה אפילו שמאדם חתך חתיכת בשר לפני שתצא נפשה, אבל מדרבנן הצריכו, אשמחת על הפסוק, לא תאכלו על הדם, לא לאכול בשר מבהמה, קודם שיצא נפשה. אפשר לחתוך את זה ממנה לפני יציאת הנפש, אבל אסור לאכול את זה לפני שהיא מסיימת את לפרקס, ואז אוכלו. אחד עובד כוכבים מותר לו, אפילו שבעיקרון עובד כוכבים אמור להיות לו אסור. למה? כי הרי עובד כוכבים, עבר מן החי, אם חתכו עבר מן החי, זה אסור לעובד כוכבים גם אחרי שהבהמה מתה. אבל פה, מכיוון שלישראל זה מותר, אז יש כלל כל שמותר לישראל, מותר לעובד כוכבים. וכמובן שזה מותר גם, אחד ישראל גם כן מותרים בו. אבל זה שאמרנו שעובד כוכבים מותר אם שחטו בהמה טהורה והבהמה מפרקסת, מסייע לי לרבי די ברבין. הוא באמת אומר את אותה הוראה. אמר רבי די ברבין, אמר רבי יצחק ברשיין, הרוצה שיבריא. אדם שרוצה חתיכה בשר שיעשה אותו בריא. חותך כזית בשר מבית השחיטה, מקום שאין שם אור ואפשר לחתוך במהלך שהבהמה מפרקסת. מולכו יפה יפה ומדיחו יפה יפה, וכמו שאמרנו שההדחה צריכה גם להיות לפני המליחה וגם אחרי המליחה, וממתין לה עד שתצא נפשה, וכאן החידוש הוא אחד עובד כוכבים, גם עובד כוכבים מותר, ואחד ישראל מותרים בו אחרי שהיא סיימה את המפרקסת שלה. עכשיו למדנו ככה, למדנו לגבי בהמת מאה כמו גמל, ששחטה ישראל, או בהמת טהורה כמו שור ששחט את זה נוכרי, כל זמן שהיא עדיין מפרקסת, היא מטמאה כמו אוכל. ככה דיברנו. עכשיו, מה קורה אם הוא לא שחט אותה, אלא הוא חתך, הוא עשה לה נחירה, או שהוא חתך רק סימן אחד, אז היא לא נחשבת כמו אוכל. ככה למדנו בברייתא. עכשיו שואלת הגמרא, איזה סוג שחיטה צריך להיות פה? בא רבי אלעזר, מה קורה אם הוא שחט לא כמו ההלכה? הוא עושה שחיטה, אבל לא לפי הלכות שחיטה. למשל, שהבה, זאת אומרת, הוא התחיל את השחיטה, הפסיק, ואז המשיך. הוא שחט טוב, זה לא טוב כמובן, זה אחד מהחמש דברים שהלכה למשה מסיני פוסלים בשחיטה, אבל מבחינת החיתוך הוא חתך 100%. עד שהוא נעצר באמצע השחיטה, שזה דבר שפוסל בשחיטה. או דרס בה, שהוא במקום להוליך ולהביא את הסכין, הוא דחף אותו פנימה, שזה גם פוסל. מהו, האם עד כדי כך צריך שהשחיטה תהיה קשרה, כדי שמפרקסת, עדיין יהיה לה טומאת אוכלים לפני שהיא מתה לגמרי? כי הרי בסופו של דבר היא לא תהיה קשרה לאכילה. אבל השאלה היא האם בשביל שהיא תהיה בשעה שהיא מפרקסת מטמאת טומאת אוכלים, היא צריכה שהשחיטה תהיה באמת חלק לגמרי, כשר לגמרי. אמר לי יהוא סבא, ודאי, צריך שזה כשר לגמרי. אחי אמר רבי יוחנן, צריכה הכשר שחיטה כבהמה טהורה. ודאי שצריך את כל ההלכות של שחיטה בשביל שזה יטמא טומאת אוכלים בשעה שהיא מפרקסת. שואלת הגמרא הכשר למה, מה באמת הוא בא להוסיף בזה שאומר הכשר כבהמה טהורה? אומרת הגמרא, אמר רב שמואל בר יצחק, אפילו בדיקת סכין צריך. בשביל שחיטה צריך לבדוק את הסכין של הפגימות, עד כדי כך השחיטה צריכה להיות כשרה. באמיני רבי זרע מרב ששת, מפרקסת שנמצאת בתוך אוהל של מת. זאת אומרת, יש חדר שיש שם מת, שהוא מטמא את כל האוהל. עכשיו, בהמה שהיא בחיים, אם נאמר הבהמה בלעת הבת מזהב עם יהלום, והיא הייתה בתוך אוהל המת, ואחר כך הוציאו את המת מהאוהל, והיא הקיעה את הטבעת עם היהלום. הטבעת הזאת הקשרה, למה? כי בהמה בחיים היא מצילה שמה שבתוכה לא יתאמה. עכשיו, שאלה היא בהמה שמפרקסת, האם היא גם כן מצילה את מה שבלוע בתוכה? מהו שתציל על הבלועים שבתוכה כמו שהיא בחיים? אמר לי, אז רב ששת אמר לרב זרע, מה פירוש? מטמאה טומאת אוכלים. הרי היא כבר מטמאה כמו אוכל, סימן שהיא נחשבת שחוטה. ומצלת, מה אתה רוצה שהיא תציל את מה שנמצא בתוכה? אמר לי, אז רב זרע אומר לו, אבל מצד שני הרי אינה מטמאה טומאת נבלות. היא לא כשהיא תמות לגמרי היא מטמאה כמו נבלה, אבל עכשיו היא עדיין לא מטמאה כמו נבלה, סימן שהיא לא מתה. זה בדיוק השאלה שלי. ולא תציל, למה שלא תציל לי? הרי היא עדיין בחיים. אמר רבי, אנחנו צריכים פה להחמיר. אינה מצלת על הבלועים שבתוכה, למה דם טמא, טומאת אוכלים, ואנחנו הולכים פה לחומרה. לא מצילה על הטומאה שבתוכה. ומצד שני אנחנו מחמירים גם שהאדם והרובעה חייב כמו שהיא הייתה בחיים, דאינה מטמאה, טומאת נבלה. ואז אנחנו מחשיבים אותה כמו שהיא בחיים, ואדם שרובע בהמה חייב אם היא בחיים. ופה לזה אנחנו מחמירים כמו שהיא בחיים. עד כאן השיעור על דף קוף חף א'.